הרב מרדכי אליהו, זכרון צדיק לברכה, היה מנהיג אמיתי שידע תמיד לנסות ולראות את טובת עם ישראל לפני כל דבר אחר. כאשר נקראתי אליו מפעם לפעם, זה תמיד היה רק לטובת עם ישראל ולטובת הדרך שהוא האמין בה שהיא הנכונה, הדרך שאני חושב שרוב רובו של עם ישראל מאמין בה, הדרך שאומרת ארץ ישראל לעם ישראל, תורת ישראל לעם ישראל. כאשר הרב חלה, והרב חלה למשך זמן רב, מיד עולה במוחנו כולנו השאלה, שהיא שאלה נצחית: היכול להיות שצדיק ורע לו ורשע וטוב לו? יכול להיות שצדיק כזה גדול יעבור איסורים, יעבור מחלה? הרי זה דבר שלא נתפס. כאשר בני ישראל רצו לצאת ממצרים, וכאשר משה רבנו הוציא אותם אחרי שפרעה הסכים, פרעה הרי התחרט ורדף אחריהם. שאלו אותו בני ישראל: מה עשית? למה הוצאת אותנו? עכשיו יהרגו אותנו. הנה, הקדוש ברוך הוא מציל אותם. ולאחר מכן מגיעים למדבר, ואין מה לשתות, ומכה בסלע ויצאו ממנו מים, ואין מה לאכול, והם צועקים, ויש את המן שיורד מהשמיים. ובאותה פרשה בדיוק, פתאום מדובר על מלחמת ישראל בעמלק. אתה שואל את עצמך, מה הקשר בכלל של מלחמת ישראל בעמלק בדיוק באותו מקום? הרי זה בכלל לא קשור, פתאום משהו אחר לגמרי. וכתוב, זכור את השם עשה לך עמלק. מי זה עמלק הזה שצריך לזכור אותו? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעמלק? אנחנו לא יכולים לו? בזכות הקדוש ברוך הוא. עמלק בגימטריה שווה בדיוק לספק. המלחמה בעמלק היא המלחמה בספק. המלחמה בספק שהקדוש ברוך הוא יפתח את הים ויעברו בחרבה, והמלחמה בספק שיכה בסלע ויצאו ממנו מים. כך שכאשר המלחמה בעמלק היא המלחמה שלנו בספק, וזה אותו ספק שבני ישראל חוו לאורך כל היציאה ממצרים. כאשר אמרו לו פרעה רודף אחרינו, לא האמינו שיפתח את הים ויעברו בחרבה. כאשר לא היה מה לשתות, לא האמין שיכה בסלע ויצאו ממנו מים. כאשר לא היה מה לאכול, לא האמינו שהמן ירד מהשמיים. לכן גם כאשר אנחנו נמצאים בפני אותה מצוקה, והיא מצוקה אמיתית, בוודאי למשפחה, בוודאי לילדים, לכל אחד ששואלים הכיצד איש כזה גדול, כזה דגול, איש מורה מהעם, שהוביל ציבור כל כך רחב וכל כך גדול, כאשר הוא מגיע למצב שבו הוא גם נאלץ לסבול, אנחנו מצווים באותו הרגע בדיוק לזכור את המלחמה בעמלק שהיא המלחמה בספק. זה הרגע האמיתי שבו כל אחד מצווה למלחמה בספק הפנימי שלו. ולכל אחד יש את הספק הזה, אם לא, הוא לא בן אדם. כל אחד שואל את עצמו הכיצד, איך זה יכול להיות? למה דווקא הוא? אבל על זה לעולם לא תהיה לנו גם תשובה. ולכן, כאשר אנחנו היום נמצאים כאן בתנחומים למשפחה, אנחנו מחזקים אותם גם במלחמתם בספק. הגעה שלנו לכאן, ההמונים שהשתתפו בלוויה, שלצערי נבצר ממני כי לא הייתי בארץ, ואלה שהגיעו לכאן במשך כל תקופת השיבה, הם אלה שנותנים את החיזוק הכל כך גדול שכל כך נדרש דווקא בשעות האלה של המלחמה בספק. אנחנו כמובן מאמינים שהמשפחה תדע איך להוקיר את זכרו, איך לציין את זכרו ואת מורשתו בעתיד, ואנחנו כמובן נשמח לעמוד גם לרשותכם בעניין הזה. יהי זכרו ברוך, אמן ואמן.
התורה אומרת שרבי עקיבא, כשנפטר רבי אליעזר, היה צועק: אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, היה קורע וקרע בשרו. והיום אומר: יש לי הרבה מעות לפותן ואין שולחני לפותן. רבותיי, אנחנו לא יודעים, בכלל לא יודעים, לא יודעים מה איבדנו, מה הפסדנו. אבא של כולנו היה חמוד חי, אבא של כולנו. אני זוכר עוד בצעירותו היה בא לביתנו, צחר מרדכי סבא שלנו, איך היה מכבד אותו, היה עוד צעיר לימים, איך היה מכבד אותו. היה אומר לנו, דעו לכם, הרב מרדכי הוא אדם גדול. חמיד הצדקה, צדיק לברכה, אמר עליו פרוש מקטנותו, ככה אמר, פרוש מקטנותו. סיפר חכמו של צדקה, שבזמן המלחמה לא היה מה לאכול. היו אומרים לו, עכשיו זה לא זמן להחמיר, אתה יכול לאכול, ונמנע ולא אכל, לא היה אוכל. זה בזמן מלחמה, אמרנו, בזמן מלחמה אין מקום להחמיר. הוא כותב על ההפסד הגדול שלנו, אין, יש לנו הרבה מעות ואין למי לפרוטם. איפה נמצא אדם גדול שכזה שתמיד אפשר בכל שעה ובכל עת, מתי שרוצים, בכל זמן, בכל, אין מצב כזה שיאמר אין לי זמן, אני לא יכול, אין לי אפשרות, עכשיו השעה דוחקת, אין שעה ואין זמן, הוא מקבל אותנו תמיד. ובעת מה שהיה אדם רוצה למצוא כשהוא הולך לשאול אצל רב, היה יכול למצוא אצלו. אדם בא עם מועקה, תמיד כשהיינו באים עם איזה מועקה, תמיד היינו יוצאים אחרי זה ממנו ברגע שממש נשענו. אני זוכר איך הוא טיפל בנו, ממש טיפל, היה מדבר איתנו, מטפל איתנו יותר מאשר אבא. החסדים שעשה עמנו אי אפשר כאן לספר אותם, זה לא לתאר ולא לשער מה שהוא עשה עם כל אחד ואחד. איזה קבלת פנים, איזה סבר פנים יפות. כמה בחורים, זה אנשים לא יודעים, כמה בחורים שהיו בבעיות קשות שעומדים ליפול מבחינה נפשית, והוא העמיד אותם על הרגליים. והעיקר רבותיי, הקושי הוא שאין לנו היום, אין לנו אדם כמותו שאפשר היום לשאול אותו כמו שהיינו, שאנו אפשרות לגשת אליו ולשאול אותו. כל העת, כל שעה, אבא ממש ייתן לנו חליפתו וייתן לנו תמורתו. מתדבר מעל אהבת ישראל שהייתה פה בלימוד. אני זוכר סיפרה לנו הרבנית שתהיה שיהיה מסתו בעלה. אני זוכר כשהיו גרו פה בביתם פה, לפני שעברו לכאן, אז היא אמרה לי, שהרב אמר לי, אין, אצלנו אין שעה ואין זמן. אז היא סיפרה שבלילה היא אומרת לי, בשתיים אחר חצות דופקים בדלת. אז שואלת הרבנית, בוא נפתח. אבל בוודאי נפתח. פתחו את הדלת, נכנסה אישה, התפרצה ובכתה והקיעה בדירה, הקיעה. שתיים בלילה, מה קורה? היא הייתה בית חולים, ועמדו לעשות לה ניתוח, היא אמרה, היא לא עושה ניתוח עד שהיא לא תבוא לשאול את הרב. ובשתיים, אחרי חצות, היא באה והרב עודד אותה, ודיבר איתה ודיבר על ליבה. ואז הרב אומר לרבנית התורה, אפשר לסגור את הדלת, אפשר לסגור את הדלת, אפשר לא לקבל אדם כל שעה, כל שעה, אין שעה, אין זמן. אני זוכר כשהיה רב גב במקור ברוך, היינו נכנסים בסוף בכל יום, בכל, ממש, הדלת הייתה פתוחה לרווחה. יכלה הזמן, והם לא יוכלו לספר כמה הוא טרח עמנו, כמה הוא טרח עם כל אחד ואחד, איזה אהבה, ואיזה מסירות, ואיזה מסירות, ואיזה אהבה. מי ייתן לנו חליפתו, מי ייתן לנו תמורתו. הקדוש ברוך הוא ינחם את האבלים. ובא לצרותינו די, נזכה בעזרת השם לראות אותו בקרוב בתחילת המתים.
אני חייב להודות שזה קשה ללמוד. לומר משהו על הרב אליהו, זה ממש קשה לי. הרגשתי קרוב אליו למעלה מ-40 שנה. אני יכול להגיד שהוא היה ראשון לציון לפני שהוא נבחר להיות ראשון לציון. הוא היה ראשון לציון באמת. בכלל כיום אנחנו חיים בתקופה שחזרנו לתקופת הגאונים, כל אחד הוא גאון. פשוט הכל מתשדש. אבל הוא היה גאון, הוא היה גאון, הוא היה רב ראשי לפני שהוא נבחר להיות רב ראשי. לא התפקיד עשה אותו בשום אופן, לא הוא עשה את התפקיד. אני יכול לומר איזה דברים, אני לא מחדש כלום. כל מקום ששאלת אותו בתורה הוא ענה במקום, בכל תחום, בכל עניין, בין בניינים פרטיים ובין בניינים כלל ישראלים, כל מקום הוא ענה במקום, בבהירות, ללא שום התחמקות. ומדי פעם היו לא מעט שאלות מסובכות. והוא ידע לדבר אל כל אחד, מתלמידי חכמים גדולים עד האנשים הפשוטים ביותר, כל אחד, אל כל אחד בשפתו. גם אחרי שהיה רב ראשי, אי אפשר לשכוח את קבלת הקהל בבית. ביומיים שקיבל קהל בבית, באמת אני הייתי מלא התפעלות והתרגשות. אנשים עמדו שעות, קמו השכם בבוקר כדי להגיע, וזה היה שווה להם. הם נכנסו פנימה ויצאו עם אור פנים, עם אור פנים. זה עובדה. כי באמת, אני אין הוזכר עניין של הלכה, פוסק, אבל הוא היה פוסק מהדורות, לא רק בדור שלנו, מהדורות הקודמים ממש. אני לא צריך להגיד כמה הוא היה קשור בכל ליבו לכל מה ש... לכל ההתרחשויות בארץ, במדינה. כמה הוא לא היסס ולא התחמק, ואמר את דבריו ללא מורא בכל דבר ודבר, וידע כל כך יפה לנמק את דבריו. גם שאנשים, אני לא רוצה להזכיר דוגמאות של שמות, גם שאנשים שהם היו בחוג אחר איך קיבלו את דבריו, הבינו אותו. והדבר הזה יכולת לראות, אני אומר בלוויה, הרי ראית את עם ישראל כולו. לצערנו אנחנו חיים שוב בעידן שהכל הולך לפי איזה חלוקה, לפי מגזר. גם בלוויות אתה רואה ככה. פה ראית את עם ישראל כולו, שהוא היה הרב של כולם, כולם הרגישו קרובים אליו, הוא אהב את כולם וכולם אהבו אותו. זוהי עובדה, זוהי אמת. אין כמו, באמת, ראית את זה בחיים? בחיים? הרי כל מקום שהרב הגיע, איזה הרצה, איזה הרצה, כל מקום שהוא הגיע. וראית את זה גם בזה, רגע אחרי. אני רוצה להגיד עוד דבר שאני הרגשתי מאוד בשנתיים האחרונות, כשחלק ניכר מהזמן הוא היה בבית חולים. חשבתי לעצמי, יכולה היה בבית חולים חלק ניכר מהזמן, לא פעיל במיוחד וכולי. אבל נזכרתי בזה בגמרא, בכתובות שהיא מספרת על ימיו האחרונים של רבי, רבי יהודה הנשיא. ממש ככה נרגשתי. רבי יהודה הנשיא היה חולה, חכמים גזרו תענית והתפללו, ועוזרת הבית, כנראה היא לא הייתה כנראה כותרת קנים, עוזרת הבית אמרה, היא רואה נלחמים פה, עליונים מבקשים את רבי, תחתונים מבקשים את רבי, היא רצון שיקופו התחתונים את העליונים. אחר כך היא ראתה שרבי מצטער, רבי מצטער, אז היא שינתה את טעמה, ואמרה, היא רצון שיקופו עליונים את התחתונים. אבל חכמים לא הפסיקו להתפלל. אז מה היא עשתה? היא לקחה קט, זרקה אותו לבית המדרש, כשהיה בום, באותה שנייה הייתה הפסקת התפילה, ורבי הוציא את נשמתו. חשבתי לי, ריבונו של עולם, גם חכמים ידעו שרבי מצטער, ובכל זאת הם המשיכו להתפלל. רבי היה חולה, היה מרותק למיטתו, הוא לא היה פעיל. אבל יש הבדל עצום איך העולם נראה עם רבי ואיך העולם נראה בלי רבי. זה עולם אחר, זה לא אותו עולם בכלל, לא אותו עולם. איך העולם הוא עם הרב אליהו או איך העולם הוא בלי הרב אליהו? העולם שלנו, כבר הרב אליהו נמצא בגזרי מרומים במקום אם נדבר על איך העולם שלנו נראה. אז הוא עדיין ממשיך בגנזי מרומים להתפלל ולפעול, להמשיך לפעול למען עם ישראל.
שאלו אותי, זכינו ברב מורנו ורבינו, הקים לנו את מכון פועה וליווה אותנו כל השנים, וגם בנושאים אחרים, כל הנושאים למעשה, ארבעת המינים, כל מה שהיה קשור בהלכה למעשה היה... אפילו למדתי איתו את כל השיטות של לפי כל העדות של קבורת ולחיצת מתים. כל דבר שהיה מעשי, הלכתי, זכינו... וחשבתי על הנושא הזה שבאופן כללי כוחו של הרב אליהו היה שההלכה זה הלכה. שרוצים היה אומר לנו, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה, לא מקרב את התורה אליהם, הלכה יד הסוף, וצריך לקרב את הבריות, אז זה באהבת ישראל עד הסוף ממש. אני זוכר שפעם היה איזשהו אחד הטיפולים ו...
לעשות איזה בר מצווה ולהזמין הרבה אנשים היו באים חילונים, יכול לקרב אותם. אז הוא אמר, אם אני אתר להם לבוא בשבת, באוטו, או שאני אסור, יכול לאסור להם לבוא בשבת. אמרנו, אתה, אל תיתן להם לבוא בשבת במכונית. למשל, אתה אמר, אני יכול לקרב הרבה אנשים, יבואו. אמרנו, אתה לא צריך יותר פיקח מהקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לך. זה הלכה.
אז היינו באיזה ברית, והיה שאלה, ובדיצית, גיור לחומרה. אז בא אליי הסנדק והמועל, שניהם ידעו שזה, אומר, או, אנחנו בדיוק שלושה, אז יאללה, זו הזדמנות. אמרתי, אני בלי הרב מרדכי, לא... קשרתי, אמרתי לו, הרב, אז הוא אמר לי, איך מעיזים לקחת אדם שהוא מזרע ישראל, לעשות חומרות, לעשות... זאת ההלכה, והיא האימא... הנושא ההלכתי היה מאוד מאוד חזק, אבל כשהיה צריך כדי לקרב את הציבור, ובאמת היה לו, אני זוכר שהייתי לפני כמה שנים אצל שלמה זלמן, הוא ידע שאני קשור אל הרב, וזה היה זוג שרצה פסיקה של שלמה זלמן או הפחדף. אז אמרתי לו, הרב והזוג רוצה פסיקה שלך לגבי משהו מפוריות, אז הוא אמר לי, אתה צריך אותי, אתה קשור לרבי. יש עוד מישהו בדור שלנו כתפיים כאלו חמות כמו שלו? ואף הוא אמר לי, כמה פעמים הוא אומר, אני? ברוך השם, יש אדם כתפיים לרבי עם כתפיים לחבות כאלו, וזה נקודה חשובה. אני אפילו סיפרתי את זה לרב, לא רב ככה שאני אומר. וזה, אבל הוא... אמרתי לו, הרב, אז סיכמנו שהרב אליהו פוסק, שלמה זלמן אומר שזה... שעליו צריך לסמוך וככה. אז זה הנקודה, כשהיה הנקודות ה... וזה לא, אם הוא ירגיש שצריך להקל, אז אני פעם, הרי אצל הרבי הרגשנו טוב, יכלנו גם לדבר כמו ילד, הרגשתי גם שמול היינו, אז אמרתי לו הרב פעם בפיחות הדעת, הרב מצבי טוב ממצבך, כי אם אני צריך להקל משהו בדבר שהרב מחמיר, אז אתה חייב לפסוק כמו רב אליהו, אבל אני לא חייב, אני יכול ללכת. אבל אני, כשאני רואה שבשלום בית צריך להקל משהו, אני חושב ש... העיקר שזה לא טעות, זה מה שהוא אמר, העיקר שזה לא טעות, אני קורא לך, אתה לוקח אותם ובשלום בית הולך... אני חושב שזה הכוח, שההלכה זה הלכה, ואחר כך שצריך דברים לשלום בית, הוא גם היה בכל מיני דברים בהומור, הייתה איזו אישה ובאה, הבאת את הלרב, היא אמרה שבעלה לא שומר כל כך, הוא נוגע בה כשאסור, הרב אליהו אומר, תרבי צבור, מה זה? אז היא אומרת, אבל הרב אסור לגעת, כשהיא יצאה אז... זאת אומרת, אתה רואה איזה צדיקות יש בעם ישראל, שאני... הוא היה... האהבה שלו לאנשים זה היה... פעם אחת באתי, ישבתי, גמרתי איזה תיק שעברנו הרי על מאות תיקים והוא נתן את פסק ההלכה ואחר כך אמרתי לו, הרב, האישה מבקשת שהרב יבטיח לה שיהיה לבלד ילד אז הוא ירים כך קטנה ומסתכל עליי אני יכול להבטיח? אני נביא? למה אני יכול להתפלל? אני לא יכול להבטיח אז אמרתי לו, אז הרגשתי כמו בן הרב אני יודע שפעם הבטחת את הילד, מה אני אענה לאישה? אז הוא הוריד לך את הראש ואומר נכון, זה קרה לי. הוא אומר, האישה עבדה ועשתה את כל הטיפולים, וכל כך בכתה, אז לא יכולתי לשבל אותה. אז הבטחתי לה, כשיצא מהחדר אמרתי, הקדוש ברוך הוא תציל אותי, אני יכול להבטיח, תציל אותי, תעשי להם. הקדוש ברוך הוא עשה נס, אבל אני לא יכול להבטיח. אז אני חושב שזה מבטא את האהבה הגדולה של, של, של הרב וכל אחד ואחד, זה היה השילוב. התורה זה תורה, אוהב את הבריות מקורן לתורה, ולסיום אני אגיד שתמיד הוא היה אומר שמכון פועה התפקיד שלו, שאנחנו אומר שעד שיכלו כל הנשמות שבגוף, אז בן דוד בא. אומר, יש נשמות שם שנתקעות, מה זה? יש שם נשמות יורדות בקלות, יש נשמות שנתקעות, מי יוריד אותן? אז זה התפקיד של מכון פועה. כלומר, שתגמרו להוריד את כל הנשמות, המשיח יבוא. אז זהו, עכשיו הוא יעזור מלמעלה, ויהיה נליץ יושר שלנו, ויוריד את כל הנשמות האחרונות, ואז ממילא יהיה ביאת המשיח, בחיית המתים, ויהיה לנו את הרב פה חזרה, במהרה בימינו, אמן.
מצטער שלא יצא לי להיות פעם היה פשוט להגיד מה יצטרה לי שבת בניגוד לחברים שבאו לשאול יש הגדול הזה לפני שאני יצאו לארצות הברית אני הייתי נהיה לשאול אותו לפני שבאתי לישראל מעלה כבר מי של ארצות הברית ידעתי שלא תגיד נסכים אבל מה שנגיע לארץ והאיש במיבט נמצמיר הבנה בחברה, הבנה בכפורה, הבנה אפילו ביחסים בין דתיים ובין חילונים, תמיד בחוכמה, תמיד בעומק תמיד שהרב ראשי כשאני הייתי ראש הממשלה ותבנינו מדברות מצוינת וראיתי רק את גדולתו, התורה, את גדולתו לא רק מה שהיה בראשו, אלא מה שהיה באימו, מה שהיה בלבדו. אני מחבר את לב מאמין וסכר טוב. נותן כשקראתי שהוא היה המנהיג הגדול של המחנה הגדול ביותר בעלית הדתית, חשבתי שזה לא תקיף מקום. בגלל זה הוא היה המנהיג של כולם. לא אומר בכל, אולי המנהיג של כולם מסייב אותם. גם כן אישיותו תתחור לך, אמונה ותקווה, לא מנה. והם פתרו בין אחריו כמו, היה מיוחד במינו. וכש... חושב שגם יהודים אסור לאלפי שגם החלטות אחרונות פוסקי הלכה ובנייני רפואה יהודים אסור כמו שהרופאים לא יכלו לעשות ואף אחד אחר לא יכול לעשות וכן אני באתי להביע לא הלכתי מה שהכרתי באופן אישי וגם למבוא סמכותי כנשיא של מה שתדבר בשם קלה ובאמת בשם קלה ארצה הרבה את הארגון שלכם השלח מאיתנו יש גדול מנהיג גדול אדם גדול שהביע את חותמו וגם יצר את חסרונו הרי יש בלך מאיתנו מקווה שגם נתנחם ירושלים כתובה על המינה לזכור הדורות בתרומתו לכולה תהי זכרו
אני רוצה להגיד שראשי ממשלות בנוש ישראל וכאן לפני שהיו נוסעים בפגישות פרצות הברית בפגישות הברית היו עוברים דרך הפגישה עם אבא אם זה בדרך המטוס או ערב לפני השנה כששאלנו אותם, לא אתם עושים את זה, היו אומרים לנו שתמיד לפני כל נסיעה מקבלים תדרוכים מאנשי מקצוע, מיועצים למיניהם, שמסבירים להם מדוע צריך להיות מחוות, מדוע האסטרטגיות, הגיאופוליטיות שיש, צריכים ללכת לקראת, אין ברירה, את תהיה חכם, את תהיה צודק, תהיה חכם ואז היו מגיעים לכאן ואבי זכרונו לברכה היה אומר להם עמדה נחרצת בדעה כפי שכתובה בתנ״ך, כפי שכתובה בספרים, עמדה חד משמעית. ועם זה הם היו יוצאים. שאלו אותי הדברים, תגיד לי, אז למה כשהגיעו לראש הממשלה, כשהגיעו חזק, הגיעו לעשות ברית, לא פעלו לפתע של הרב הפירום. שאלתי אותו את הרבה, אז אמר לי, כי היועצים אמרו מטוס ולא אני.
לא קל לומר דברים, ודאי לא דברים מועטים, על אדם גדול ורב אנפין. בטובה, בחוכמה, בהנהגת העם, בפסיקת הלכות, בצדקה, בחסד, ברחמים. יש מידה שנקראת שקול. כתוב שקורח הוא ראה שיוצא ממנו שמואל שהוא שקול כנגד משה ואהרון. והיא ביקשה את זה. כתוב במראה מסכת ברכות, לפי פירוש אחד, שנתת למתך זרע אנשים, מה זה אנשים? כמו שני אנשים שיהיה כמו משה ואהרון ביחד זה מה שהיא ביקשה חנה שהבן שלה יהיה שקול כנגד משה ואהרון זאת השאלה איך מבקשים בקשה כזאת לא מספיק להיות שקול כנגד משה כנגד גם משה וגם אהרון בפרט אישה הכרה שאין לה שום ילד, שום בן, שום זכר אז היא אומרת נילה קדוש ברוך הוא, שיהיה גדול שקול כנגד משה ואהרון, לא פחות והתשובה היא שמדובר משקול כי אומרים שמשה רבינו זה מידת הדין, מידת המשפט, מידת תורה אהרון הוא מידת החסד, מידת השלום, אוהב שלום, רודף שלום והיא ראתה בזמנה שכבר לא יהיה לא משה ולא אהרון אלא צריך להיות שקול, צריך למזג את שתי המידות הללו שיהיה בו גם ממשה, שיהיה בו גם מאהרון שיוכל להיות מנהיג הדור, באותו דור אני חושב שמורנו הרב זצ"ל אפשר להגדיר אותו כשקול שקול, הרבה מיני שקול שקול כנגד משה ואהרון כפי שדיברנו תורה, כתיבה, אשכנזית, ספרדית אז אמרתי, זה לא פלא, הוא לא הסתכל על הכיפה, הוא ראה על הלב. היו לו עיניים שהסתכלו ישר ללב.
היה אומר,
רמי הרי, סליח
כולה עם
כיפה. ואני אומר שהוא היה רואה ישר לתוך הלב של האדם, לא הכיפה הראתה לו. אני זכיתי להכיר את הרב זצ"ל עוד בבחרותו, שהיינו לפעמים מתפללים בזיכרון משה באמצע שבוע. במניין
זה חמוש
כן, היה מבוגר מני קצת אבל הבחור הזה תמיד צבע פנים יפות, תמיד בזזות, נכנס בזזות, מתפלל בחריצות, כולו שופע מרץ ואנרגיות חיוביות. וזכיתי לארח אותו בכינוסים של רבנים, שהוא היה תמיד אורח הכבוד אצלנו, כמו שהרב רב שמואל יודע. זכיתי להיות היום, אני חושב שאני אנוכי נותרתי ממועצת הרבנית הראשית שהייתה ביחד עם הרב זצ"ל, וראיתי את ההנהגה הציבורית. פעם אחת השתתפתי בהיתר עגונה, שזה צריכים להביא את זה למועצה, דבר חמור מאוד כדומה. ראיתי את החוכמה, את כוח הפסיקה, את ההחלטיות ואת הדמעות של העגונה, איך שהוא נכנס לתוך העניין ולקח על עצמו בכתפיים, כמו שאומרים, רחבות, ביחד עם הרב שפיר הזה, זכר צדיק לברכה, והצטרפנו, כי יהודה ועוד לקרא, הצטרפנו לפסק דין הזה. ובאמת, כולם, כתוב של אהרון, כולם בחו, אבל משה בחו גם חלק, מי שהבין את השיעורים שלו, את הרשות שלו, בחר. על אהרון בחו כולם, אנחנו רואים לפי הבכי, לפי הדמעות, מי היה האיש הזה. וברוך השם שיש ממשיכים, יש חביבינו שמואל, גם שקול, שמואל שקול כתוב, הנה יש לנו שמואל שקול, וגם יוסי ורב שלמה והנכדים.
הרב יוסף,
בבקשה. הרב יוסף, אנחנו יודעים שהוא מרביץ תורה ברבים, ברוך השם. נכון, מגיע לו, מגיע לו לא רק כושר לעיינות, מגיע לו גם לעיינות עצמה, בעזרת השם. ושיהיה המשך, בעזרת השם, בית צדיקים יעמוד. הצדיק עבד, אבל שמים הלב, ובית צדיקים יעבוד, בעזרת השם. זו תהיה הנחמה, מן השמיים תנוחמו. אני חושב
שמה שאבא אומר שלנו, זה ענק. הרבה יותר מה שאתם מסוגלים לך לדבר. אני מרגישים שזו ירושה פרטית. זו ירושה כללית. והרב אחראי על כלל ישראל. אנחנו רוצים להביא את הדברים של את הדברים של אבא, את אהבת ישראל שלו, את הביטחון שלו, את התורה שלו, את הלב שלו, את המאור פנים שלו, את אהבת התורה, את תורת השם שלו, את תורת הארץ שלו, את המידות שלו, את המשך שלו. במשך השבוע סיפרו לנו אין סוף סיפורים של רוח הקודש, שלא היינו מעזים לומר לידו או למשפט כזה. ואנחנו ממש מרגישים שצריך לגדל עוד ועוד אלפים של הרב אליהו, קטנים שיצמחו. זה ייקח חלק, זה ייקח חלק, אולי כל אחד ייקח איזה מידה, כל אחד ייקח איזה תכונה, כל אחד ייקח איזה עניין, כמו שכתוב בשיעור של הרב. כי אחרת זה כבר דברים שבאו לעולם, דברים מגיעים לעולם וזה כבר נמצאים, ועכשיו אותם להמשיך הלאה. רבי יעקב הדס היה מלמוך הקודש. הוא אומר, אבל אף פעם אף אחד לא העיז לומר שיש לו רוח הקודש, כי הוא הקפיד שלא יגידו דבר כזה. מדוד גם, מה זה? אבא סיפר כמה פעמים שכשהודיעו לראש הישיבה שלו, רבי עזרא עתיה, שהוא צריך להספיד את הרבי יעקב הדס, רבי אברהם הדס, אז הוא אמר, מה אני אעשה? האם בהספד אני אגיד שהיה ברוך הקודש או לא אגיד? אם אני לא אגיד, החסרתי בהספד. אם אני אגיד, הוא לא הסכים בחיים חיותו שיגידו עליו ברוך הקודש. הוא אומר, היה מעמד פלא, היה שם עליו השלום, עמיד הצדקה עליו השלום, ראש ישיבת פורת יוסף, חמד ציון אבא שאול היה שם, חמד יוסף עדס היה שם, חמד ציון לוי, כל ה... יחד עם ראש הישיבה בעזרתיה, והם ראו אותו, איך שהוא מסתפק, ופתאום נפלת עליו תרדמה, כאילו ביקיץ, ראו, בנו, כשהודיעו לו שהוא צריך להסכים, והם הכינו אותו, ישבו איתו בחדר, תוך כדי שהם... הוא שוקל בדעתו, כן אמר, לא אומר, והם ראו אותו. נפלת עליו תרדמה, ורגע כאן, הוא מתעורר, לא אומר, רבי אברהם, רבי אברהם. הוא אומר, אני הרגע ראיתי אותו. ואמר לי, בערבית אמר לי, קול, תגיד, בעולם הבא אין גאווה. אז באמת, כשהוא הספיד, רבי עזרתיה הספיד אותו, אז הוא אמר שהוא היה ברוך הקודש. יש פה הרבה אנשים מספרים, אנחנו פה יושבים, כמו שהרב אומר, לא יתאנו את אבא. וגם עכשיו, אחרי הסיפורים, אנחנו יודעים שלא יתאנו. וגם עכשיו לא מכיר. עכשיו על 21, זאת אומרת, לפני 60 שנה, בקום המדינה, במחנות העולים, בכל היישובים של האלה שעלו מחוץ לארץ. תקופה של בן גוריון, ששם הייתה... הייתה כזה... לא יודע מה לומר. לא טוב לעם ישראל. לא טוב לעם ישראל. בכלל רוחנית. והם הלכו והסתובבו ממקום למקום, למקום למקום. וגם פעלו בצורה תקיפה. מסירות נפש. והוא כתב שם, אמר שם השופט, אנחנו למדנו בגמרא שיש ערבות חדדית לעם ישראל, שכל אחד מאיתנו, אם הוא צדיק גדול ויושב בבית המדרש שלו, וישנם אנשים אחרים שלא מכירים את התורה, את האחריות שלו יותר משלהם, זה אשמה שלו יותר משלהם, ואחריות שלו ללכת ממקום למקום להפיץ תורה. כשקראנו את זה, הבנו מה שאז הוא אמר לך, אלומו של הגרעינים התורניים. וכל אחד שמגיע פה מהגרעינים התורניים בכל הארץ, זו פעולה שלך. אני אומר להם, תראו לכם, זה התחיל לא היום. זה החיים שלו. זה החיים שלו. להפיץ תורה בכל המקומות. אמר פה, היה פה הרב ליפשיץ, מיד לאחים. אמר, ראש שלא מרגיש את האצבע הוא לא ראש. ואתה היית שותף של אבא בעניין. אתה לא מסתכל עליך.
טוב,
תראה,
נדבר. אבל אני כבר שמואל, אני נפש, אני משתתף בצער עם ישראל. אנחנו יודעים מה חסר לנו. אני הכרתי את הרמב"ם הרבה פעמים, נפגשתי הרבה פעמים. הצניעות והלא להתיימר לשום דבר, ובאותו זמן לתת מסר שאתה תבין מה אתה צריך לעשות, זה היה קשה להבינך. הרבה מקרים גם אישיים וגם ציבוריים. למשל, בניסיון ל... לאחל לחברות הדתיות, ומתי זה היה פעם השעה שביבי נכחה נסיר אז הרב רצה מאוד לעשות את זה, וכמה וכמה דברים שהרב שמואל סיפר על הגרעינים התורניים. אז באנו לרב שאלו, מה צריך לעשות? רק צריך לעבוד על השורשים, השורשים הילדים, הילדים, הגרים התורניים, לעבוד בתוך העם. וברוך השם זה היה להורים את התוצאות, דברים טובים למשל. הוא היה נשיא של הקרן הראשית. ותמיד אופטימיות גם. מה עושים? היו קצת צרות, מה צריך לעשות? הרב תמיד אמר. עת צרה היא ליעקב, ומנה היא לשם. תמיד אופטימי, תמיד עוזר, תמיד נותן בצד טובה ונושא הקבלה. קבלה, אני אשגיד משהו, אבל לא צריך לפחות. בכל זאת, תודה השם שנתנחם, שיהיה מליציו של לכולם.
באמת מלא בושה, פשוט המשפחה ברשות כולה. כמו כל המילים שכתב. משורש הקדישה, הוא מגיז עד הקשת מולדת. קרם היה לשלומו, בוא ניטעת. משאר בנשחה עירב פעלים, שם חוברת. בעיר האלוקים עוז לנו גדלת. בתורה עסקת, עמלת ונגעת. בטרם בר המצווה התייתמת. מים ולחם במסורה אכלת. שריות שעבה אספת, לחשפת לילה, לעסוק בתורה ישבת. בכל עוד ועוד בד הקדמת. עלית, 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 כתב תורה נחלת. מעולם שם טוב קנית. בתוך אבני אש התחלכת. צדיקים וחסידים אותם שימשת. גאונים ורבנים, על ידה מים יצקת. אהבוך וחיבבוך, איש סודם היית, אורוך ולימדוך, ועל ידם נשמחת. ידו גדולתך, נשמתך, קדושתך, בביתם ישבת. להשם אלוהי ישראל כנו קינאת, ולא יפחידוך בשבט בה יוסרת. חסידה קדישה היית, ובפרישות יתרה נתקדשת. באצבע קטנה מהעולם לא נהנית. בסדר יראה, טבילה ונקיות נתחלת. לעלות בשבץ תחכמוני עלית. כיסאות למשפט לך קוננו, שם עמדת. לעומקה דדינה ירדת. וכל עמול וסתום פתרת. חבל עגונות אתרת. ושלום איש באישה הרבית. בהשגחה נפלאה משמיה נסתייעת. לדון דין אמת בצדק ובמשפט קוננת. לשמואל הרמתי תורה הפצת. לכל אתר נמדח להעיר הלכת. ללמד תורה ואירה נסעת. לילה כאורה לכך שמת. נשמות נידחות וכבויות הדלקת. ככהן גדול את הנרות ערכת. לכל גדול וקטן כתובת היית. לכל שאלה בהלכה ענית. בכל נושא ובכל זמן ישבת. משנתך ארוכה סדורה לימדת. כחיצי גיבור שנונים קלעת. דרכת קשתך ולא החטאת. את כולם כאב אהבת, וכרועה נאמן צונך ראית. בלבבות כולם נגעת, ובמאור פנים להם חייכת. מהברכה השורה עליך השפעת. ישועות רבות בקרב הארץ פעלת. מרכבה לשכינה צדיק יסוד עולם היית. קהלות השחר בטלית ובתפילין התעטפת. בעומדך בתפילה יראה לבשת. כאבן לפני קונו זעת. כעל עדתך לפני היכל ברכת. ולפני ספר התורה קראת. הלכות בכל יום להם שיננת. ידיך הקדושות על ראשה מנחת. וכל ברכה וטוב עליהם הרעפת. חופה וקידושים להם ערכת. וסנדק לבניהם כקטורת הקטרת. חלק אל הראשונה שערם גזרת. למשמרת להם בנייר עטפת. בר יוחאי לשמחם שוררת. כל נשבר ועצור שמחת ועודדת. יראת השם לליבותינו יצקת. תורה מצוות הלכות לנו דרשת. תקנות לשומרה מכל חטא קנת. ובפרץ בתפילה עמדת. וכותל המערבי אספת בתפילה לאל נסעת. יקום עומר על כל אשר גזרת. גזרת שמיים קיבלת. היית למשכב נפלת. מטומאתך וטהרתך לא סרת. בחוליים נוראים בוקטע. וטעם אלפי מיתות טעמת. לתהומות היסורים ירדת. ומפילי פלאים התרוממת וניצלת. בדומיה ובשתיקה סבלת. ובעץ החיים אחזת. לחסדי שמיים יחלת. ואין עוד מלבדו הודעת. מתוך ים של כאבים חייכת ועודדת, לשיר ולפאר לאל בחרת, וידך נטויסת, שמחה הדלקת, ואין קץ בתכלית נזדקחת, ומי יודע ממה אותנו הצלת. לבדך בתוכך הכל נסעת, על אוהביך ומשפחתך, לעוזריך המסורים הבטת, לחדרי לימותם ירדת, מן המצער יקראת, ודמעה לחייך הוזלת. אוי לנו שבכך נחלית, מחבלי מוות ושאול עלית, ובחדשים וקשים הבאת, עדי בחד כתירה התקטרת, ובהיכל קודש קודשים באת, בצרור החיים נקשרת, לחזות בנועם השם נתעלית, בשכינה שעליך דבקת החיים עד העולם.
שתי נקודות אני רוצה לומר. נקודה ראשונה, מי הם מנהיגי הדור? מי הם דברי הדור? אלה שכל מעיינם כואבים ופועלים לכבודו של מקום, לכבודם של ישראל, לגאולתם של ישראל. זה מעיינם, זו שליחותם, והם הולכים ומתגברים מיום ליום, רואים את צורכי עם ישראל ומתפללים עליו ועושים את כל אשר ילאל ידם להביא את ישראל למנוחה ולנחלה. רואינו ורבנו עליו השלום, שאומנם אבל אל תאבדים, כי הוא אבדה ומרגלית בכל מקום שהיא נמצאת, מרגלית שמה, אלא אנו הפסדנו אותה. אבל נכוון שהוא ימשיך, כפי שאומר רבנו הארי, ביתר שאת וביתר עוז את עבודתו שם, להשפיע את אור הגאולה והישועה בחסד ורחמים. מרוב כאבו של עם ישראל, אחת הפעמים אמרנו, אולי נעשה בדין שידון ויפתור את ישראל וילמד עליו סניגוריה. אותו בית דין היה בית דין של 23 סנהדרי קטנה, יושבים בגורן הגולה, חצי גורן הגולה, ורבנו בראשם, והרבה שאלות נשאלו שם קודם הישיבה. ורבי מרדכי, חכם מרדכי עליו השלום, הוביל את כל המהלך בצורה ברורה, ונהירה שלא השאירה שום ספק, וכל דבריו בענווה, בהכנעה וביראה לפני מי שהיה עולם, מי שאמר והיה עולם, בבקשה ובתחינה. ופעמים, אמנם לא כל מדי שנה בשנה, אבל נזדמנו באותו תאריך והיטשנו את פסק הדין, ומיד הייתי הולך לכותל ומניח אותו שם. והדבר הזה, רק כדי שאולי תבינו מעט מה הקושי שהיה בו, יותר מחצי שנה לקח לאסוף 23 דיינים. דיינים רבים אמרו, מה לנו ולעניין הזה? איך יכולים לדון בדבר הזה? והרב עליו השלום הוביל את כל המהלך מתוך נקודת מוצא אחת, לשם יהוד קודשה בריחו ושכנתם. והוא לא יכול היה לעשות את הדבר הזה אם לא שהוא, כפי שכותב הבא בסימן ממזיין בטור, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ברמה מצוותיה, רמה משס המצוותיה, ברמה איברים ושסה גידים של האדם, להיות הם המרכבה לשכינת רוזום, והם אלו שבהם תשרה השכינה ועם מקום השראת השכינה, ומתוך כך הם יהיו העמוד שמקשר פמליה של מטה עם פמליה של מעלה, והיה המשכן אחד. לולא שהוא היה כן עמוד התורה שקשור באבותות האבם עד שנעשה מרכבה לשכינה, לא יכול היה לעשות את הדבר הזה. ומתוך כך, מתוך אותה מציאות של עלייה שהולכת ומעלה את כל אשר עשה מיום היותו פה איתנו על האדמה עד אותו רגע שהוא נתעלה, שכתוב שם שיש את היחוד כבקיות שעולה הנשמה ומעלה את הכל מתתה לאלה, להעלות את הכל למעלה למעלה, לקשר את הכל ולחבר את הכל, להיות האוהל אחד. משם ימשיך את שפע ושפעת מאוויי חייו, חיי כל ישראל, שבהם למעשה הוא ייצג את כל ישראל, לגאולה שלמה בחסד וברחמים, ונזכה גאולה המוות הנצח ומהר שם אלוהים דמעם על כל פנים עד עמו יסיר, ונזכה ונראה אותו תכף רב המהירות ומזהירות כאן עם מלך המשיח, בית המקדש הבנוי על נכונו, אמן כן יהי רצון.
קטונתי מלומר דברים על הרב גדול ואחד המנהיגים הרוחניים החשובים של העם היהודי. אני הכרתי את הרב ב-96, אני זוכר אז שכן שלי ליישובי יאיר מעיין, ואז התחיל לעבוד אותי במשרד ראש הממשלה, הביא, ומאז למעשה כל אותם מפגשים שהיו, המוטיב היה אחד, כל השילוב של האהבה לארץ ישראל, התיישבות ואחדות העם. ואני מאוד הופתעתי עם הסגנון הצנוע, המאופק. לי במיוחד בימים ההם היה קשה להיות מאוד מאופק, ואני לא תמיד חסכתי במילים ובביטויים, ולפעמים כשהייתי מגיע לכאן ומדבר עם הרב, אז ראיתי באיזה צניעות ואיפוק הוא מדבר על הדברים החשובים וכואבים. זה כנראה החוכמה שניתנת למעטים. אני חושב שהמפעל הזה של ההתיישבות ושל הנאמנות לארץ ישראל, מדינת ישראל, וגם מה שסיפר כבוד הרב לאו על כל הניסיון הזה תמיד לשמור על אחדות העם ולראות בזה אחד, כל הערכים האלו של ההתיישבות, אחדות העם ומדינה, שירות למען מדינה, שירות למען העם, זה משהו מאוד אופייני, ולצערי לא מוצאים היום הרבה. אני מאוד מקווה שהמפעל הזה והדרך הרוחנית הזאת לפחות באמת תהיה כמו פקודה לאותם אנשים שנמצאים ליד העגל, וננסה במעט לתרום לאותה דרך שהיא מבחינתי הדרך היחידה שתאפשר פה המשך קיומנו וסגסגנו. דווקא הדברים האלו היום נמצאים ב... זה אתגר הגדול, אנחנו נמצאים בתקופה שכל אותם ערכים הם היום נמצאים במבחן, וכולנו כנראה נצטרך הרבה פעמים לעבור על התפילה הזאת על מנת לשמור על הערכים האלו ולעשות לא מעט, לפחות כל אלה שרים את עצמם נאמנים לאותם ערכים.
היה לנו, בקשת היה לנו אסון לפני כל שנתיים, והייתה ילדה שהייתה במצב של מוות מוחי ברמב"ם בחיפה, ועד שהורים הסכימו לתרום איברים במצב זמן, והיינו צריכים לקבל אישור לתרומה, והרב היה אז בטיפול נמרץ, והתלבטנו מאוד קשה אם להפריע לו, לשאול, לא לשאול. אז התקשרתי לרב שמואל, ואמר, רב שמואל אמר, מה זה? לשאול על המקום? דבר כזה, לשאול על המקום. אמרתי לו שהרב אלפרין היה שם בטלפון, היה שם בכל הפרטים, להעביר לרב שהרב אלפרין נשאר. הרב הוציא אחר כך מהר מאוד חוצה שמאשר תורת האיברים להצלה. בכלל כל הנושא הזה שהבנתי את הגדולה של הרב, שללא מורד, בזמן שכולם פוסקים מפחדים לדבר, וכשהרב הוא מחמיר גדול והוא שמרן גדול ולא נותן למדע לבלבל את המוח אפילו שנייה אחת, שומר על היושר של האל, מדע לא מבלבל את המוח על המד. בדבר הזה כשיש פה הצלה וגם שאלה חמורה מאוד. מה? כן, מחמיר גדול, כן, כן, ברור, ברור. זה מחמיר עצום, גדול. אבל עמד בראש העניין, אני שמעתי אותו דבר פעם, מר בורשטיין, תיקח את השם שלי, תעשו את זה מה שצריך לעשות לטובה. לא, שלא יקלקל אם אתם תגידו דבר, שלא יהיה פיקוח גדול, אבל אני אמרתי, קח את השם שלי, אמרתי, לפני שמעתי אותו דבר, אני אומר את זה, עושים את זה מה שאתה צריך לעשות. אני אומר שהדבר הזה זה גדלות בתורה, אני אומר שאתה להיכנס לעובי הקורה בסוגיה שהשעה יפה, השעה נמצאת, כשכל הציבור, הכל נמצא, הנחור שלנו, זה גדלות בתורה.
רוב הדברים כמובן הם יותר נושאים אישיים, אבל אני רוצה לדבר משהו שהוא יותר ציבורי. אני זכיתי להביא מהולנד ספרים עתיקים, ספרי תורה עתיקים, גם מקהילה אשכנזית באנסוולדה וגם מבית הכנסת הספרדי באמסטרדם, מה שנקרא הפורטוגזיה, נקרא סנוחה, ועובד אותם לארץ, לקשת. לא הבנתי באותה תקופה, תוגיד, זה היה מדובר ב-30 שנה. לא הבנתי בקשרויות של ספר תורה. אבל ספרי תורה נחמדים. צריך להגיע בחשבון, הם מדיינים 250 שנה, זה לא חדש. אבל אמרתי תודה למי שנתן, והבאתי אותם לארץ, שלושה ספרי תורה ומגילת אסתר, והבאתי אותם לאנשים שהיו אז בקשר ואמרתי להם, מה אתם אומרים על הספרים האלה? כדאי להשקיע בהם. פתחו וראו ואדם כזה, ראינו ספרי תורה כרגע מוזרים, הרווח בין הפרשיות ואחרת למה שאנחנו רגילים. הנון הסופית למשל היא באה וארוכה, שבדרך כלל כתוב מועדים לפסול את זה. וצייר, אמרו לי, צייר. אחרי שהתאמץ, הוא לא יכול להביא את הספר תורה האלה, ככה הוא מצייר, כתב את זה. זה לא יכול להיות. גם את כנסת אשכנזי, גם את כנסת פורטוגזי. לא קרא זה, זה, אותו צייר, כתב, נאו אותה חושים. באתי רב מופעי, באמת לא לקח לי יותר מחמש שניות, תסתכל על הספר הזה, תאמין לי, חמש שניות זה לרווחה דמילתא. נראיתי לו את אחד הספרים, את הנשמה הקטנים של בית מגלות הסנוחה, אמר, זה כשר, זה מגודר, זה יפה, לא יודע אם זה שווה להשקיע את התיקון, אבל זה כשר עם האדם. שנים אחרי זה, בבית הכנסת פקיעים, נכנס לעתיד ושקצו אותו שם, על הארון הקודש שם מלמעלה, מישהו מצא שם קלף, ספר תורה חום כזה, זאת אומרת, קלף חום. זה ספר תורה, הוא לא שווה, לא, סתם שמנו אותו שם, לא לזרוק אותו מצד אחד, מצד שני, מה נעשה איתו? זה בדיוק אותו דבר, עם הבאה ארוכה, שבשביל משחקת את נוספית, עם הרווח בנפח שלו, רבותיי, הרם אותך גם, שזה הכי קשה שיש שם. וככה, כמה שנים קראנו, קראנו קצת בספרים העתיקים, עד שראינו את זה, אבל בואו, תאמינו לי, זה לקח כמה שניות כדי שהם... זה היה ברור שזה ספר תורה כשר וטוב. עוד סיפור אחד, בקשת הייתה לנו בעיה, דילמה, מטע התמרים שלנו לא עלה יפה מבחינת כלכלית. כלכלי כלכלי, אבל עץ תמר, שבעת המינים, לעקור אותו. זה פור... באו לאב מרדכי אליהו, שאלו אותם, לעקור או לא לעקור? אמר להם, טוב, לפי ההלכה, אם תטעו משהו אחר במקומו, זה בסדר. אבל לא כדאי לכם, לא כדאי לכם, זה יהיה כלכלי. החליטו בקשת שבכל זאת הטווח הקצר יותר טוב לעקור ולמטוע במקום זה. ועברו שנתיים והמחיר של התמרים זינקו באוויר. טוב, אז לא ידענו, באמת. משהו מראייתו של הרב. את הסיפורים האחרים אנחנו נשמור ללא מיקרופון בבקשה.
גם כדי לדבר, ודאי לא לעמד זה, ודאי לא במקום זה. אני רוצה לציין, לפי הבנתי, את משנתו של הרב. נתחיל באותם הסיפורים שהם נחזקים יותר מאשר המילים המסתמות, אבל אני אומר אותם כסיפורים. לפני, אולי כ-15 שנה, אחד הרבותים קם בבוקר והלך לדבר עם הרב. הוא מספר לי לאחר מעשה, פגש את הרב בדרך לבית הדין. הוא דופק לרב בחלון, הרב פותח. אומר לו האברך, חלמתי בלילה שהשיניים שלי נשרו. עשו בגמרא, כששיניים נשרו, אמר לי, שאל אותו הרב, איפה אתה גר? שאל לי, מה אתה עושה? לומד תורה. נמשיך לומד תורה. סיפור שני, הרב היה מגיע הרבה מאוד משערים, ברוך השם, בזכר את הישיבה, הרבה פעמים, בדרשות, מרגשות, לאנשים כבודי חכמים ולעם כאחד. בימים נוראים בא לחזק אותנו, והוא אומר לנו, תראו, יש דרכים שונות של תיקונים לאדם. יש צומות, יש גלגולים, יש כל מיני הסתכלויות, אבל יש משהו מעל הכל, זה תורה. ותורה זה במדרגה אחרת לגמרי. אתם לא צריכים שום דבר, רק תורה. וזה כל הזמן כמוטיב מרכזי, שאין לנו אפילו הבנה מה גדלותו של הרב בפנימיות, בנסתר. אבל בתורה שהוא כל הזמן דגל בה ומשך כלפי הכיוון הזה שאנשים לא יחשבו שיש משהו מעבר לתורה. יש את הפנימיות, זה עוד נקודה נוספת. היא פנימיות של תורה, היא לא פנימיות שהיא עומדת בפני עצמה. הכל היסוד הזה זה תורה. ואז אני זוכר שהרב היה ידוע, כמו שהרב הקודם אמר, שהרב היה יזור כמחביר. בסיפור אישי, וגם ידע גם להכיר, לקראת החתונה של בני, הוא הזמין תזמורת, והבקנה של בת בית בבית הרב, ואני רוצה תזמורת אחרת. שאלו את בעל התזמורת מה לעשות, הוא אומר, תראו, אתם צריכים לשלם לי סכום מסוים. ובן שהתקשר, מה לעשות? אמרתי לו, אתה לא בית הרב, מה אתה מדבר? תשאל את הרב. הרב אמר לו, אתה לא צריך, אני אשלם. אבל הרב, אי אפשר. בן שלי, אבל הרב, שלם, תקבל פי עשר. וככה היה. מתקשר אליי מתוזנה שהרב אומר, עושים. חזר הישיבה, נכנס מישהו עם העטפה, יש פה חתן בזמן הקרוב, כן. נתנו במעטפה פי עשר מה שלו. תקשיבו. זה סיפורים מהבן שלי. אפשר לשאול אותו מקור ראשון, יש לו פרטים נוספים, לכל דבר לעניין. נושא יותר קשה, אני אגיד אותו גם כן, כמו ששמעתי משוני, והוא היה קרוב מאוד לרב. כל סיפור שלו זה היה מרגש כשלעצמו. ומובין לנקודה אחת, וזה אני אסכם. יש יום אחד הגיע יהודי לפני שבת ואמר, יש מצב, סכנת חיים למישהו במשפחה. לא יודעים איך הוא נמצא. מה לעשות בשבת? אמר לו, כל עושים, מוציאים את כל העולם. כוחות ביטחון, לחפש אותו בשבת, הכל. עכשיו אני צריך להיזהר, בסיפור. האיש יצא להרגיע מפירת חיפוש האדם, ואומר, לבן שלי, אני לא בחיים. שאל אותו, מה זה? אמר לו, לא פוסקים לו את המספר. מי שאני יודע, זה לא אומר שיש הערכה להסתמך. אני אומר, כל דבר צריך לבדוק אותו, יש מקור ראשון שהוא אפשר לבדוק את הדברים כפשוטם, הרב אלעזר, אפשר לשאול אותו. דברים מדהימים, הכל מתחבר לנקודה אחת. הרב כל הזמן, התורה, תורה, תורה. וצריך לעבוד בשביל תורה, ולהתייגע בשביל תורה. וכל החיבורי שמות והתאמת בשמות, זה להקל על הדרך. הרב אמר לא להקל על הדרך. אם מישהו בכל אופן גיש, רצה מאוד, הרב נתן לו, כנראה שאין לו כוחות. הוא רוצה להתאים וצמצם את האתגרים. אבל כל הזמן זה תורה, זה להתייגע בתורה, ואין לך דבר חוץ מאשר תורה, וכל הדבר הזה, כבוד התורה, יש לנו משהו מדהים שכל אחד מתחבר אליו, וזה הדבר הזה. מעל הכל יש את הכתר הנוסף של התוניות, שוודאי היה מיד ברגל בזה, דרגותו, זכותו, תודתו, תעמוד בכל הציבור.
נמצא איתנו כאן דוד, שהוא אח בבית חולים בשערי הצדק, והוא היה אח בזמן הניתוח הראשון בשביל של פסח, שאבא הגיע לבית חולים, וכשיצא מהניתוח, הרופא, והוא אמר, הוא הגדיר את עצמו כאתאיסט בשלב מסוים, הוא אמר לי, אני לא מבין מה קורה פה. והסיפור קשור לדוד. דוד, הוא היה אח, ולא מכיר את הסיפור לכתוב פרטים, ולא שמע לרופא, זה שדוד לא הסכים לטפל באבא לפני שהוא לוחץ ידיים אחרי שקורא את הלבוש. והרופא היה בשוק כשהוא ראה את זה. אחר כך שאבא הושפז, היה שלב שהאחות הפתיות ביקשו מאוד להיות משמרת לטפל באבא, כי הם לא רצו לפגוע בכבודות. הם לא רצו, עד ש... הסברנו להם וביקשנו מהם שהם נדל שגם כן יהיו המשמרות. היה שלב מאוד מאוד מיוחד לנושא הזה. תודה.
אני רוצה להגיד אני מתנצל מראש, אני מתרגש, כי אני גם עכשיו עדיין מתרגש, אבל בעצם הוא אמר את כל הדברים. אם אתם יודעים, בפעם הראשונה זה בעצם בערב שבת שבעצם היה אסור לנסוע, לפחות קניתי כולם ואני רוצה שם להגיע במיוחד מהבית לטפל ברב. ובאמת סיפורים מדהימים במשך כל התקופה של שהוא שמע את הדברים של הרצבת. אני יכול לספר סיפורים כאן בעודה חדשה שחלקם אני מעדיף לא לספר, אבל האווירה שהייתה סביב הרב והקופה של הסיפורים משהו
מה שהוא מספר לגבי הצוות, שלא בהתחלה הם כל כך כיבדו, שהם לא רצו לטפל בו כי לא לשבוע ברב. ובכל זאת, למרות הכל, המשפחה והרב ביקשו וטיפלו בו במסירות אין סוף. ובתקופה הראשונה, אחרי שהבינו שבאמת אפשר לטפל, היו אפילו מריבות פנימיות, אבל לא רציתי, אל תגיד לי בשבילה. היו מריבות פנימיות מי יצטרך לטפל ברב מהעילה והדרה שהיו מסביב. ובאמת, היו שנתיים מאוד מאוד קשים, מבחינת הצוות עצמו, מבין ולצערנו את כל השלבים שהוא עבר, בשלב שהוא עבר תחייה, וכולנו נצטרכים שזהו. ואני חושב שכנראה שהתפילות, בדרך כלל אנחנו נגיד שהתפילות עוזרות ועותר עוזרות, כי אני עובד כבר 30 שנה בבית חולים, ואני לא זוכר כזה מצב שאחרי החייה מסוג כזה, בן אדם עוד שרד כל כך הרבה שנים. אז אנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו שתפילות עוזרות, ותפילות של ציבור, תפילות של ילדים, תנסו הרבה תפילות. עוזרות, ובעזרת השם שהתפילות יעלו ושתהיה של תפילה.
אזכרה, שיתוף כל החברים, ואני חייב לומר שהתמיכה שהרב היה נותן לגרעינים התורניים בכלל זה משהו שאי אפשר לתאר. כל דבר שקשור לגרעין תורני, כל כנס היינו רואים את הרב. אני זכיתי פעם ממש להתארח פה, שמאז אני יודע מה זה הכנסת אורחים של אברהם אבינו. זכיתי פעם אחת להישאר פה בבית וללון פה, כיוון שהייתי ביחד עם הרב, הרב שמואל, בדרך חיים ארוכים בדרך, והרב נשאר לישון ואני קיבלתי פה חדר לישון, לא הצלחתי להירדם. בבוקר הרב לא ויתר, עמד עליי ממש, תאכל את זה ותאכל את זה, ולא יכלתי לאכול שום דבר כי אפשר לרוב התרגשות, וזה לימד אותי מה זה הכנסת אורחים. אנחנו היום מקיימים ערב לזכרו של הרב, ואנחנו רק דבר אחד שאנחנו פעם הגעתי לרב, יש לנו בעיה של מכירת בתים לערבים מנצרת עילית, והכל בברכתו של הרב הגענו, ואנחנו פועלים להביא משפחות, לחזק את העיר. ופעם אחת אני עברתי מבית, ויצאתי מבית, ופחדתי, אמרתי, נשארתי את המזוזות, אבל אמרתי לבעל הבית שיגיד לי אם הוא מוכר בבית לערבים, בינתיים לא הורדתי, כי אני לא ידעתי מה קורה. באתי לרב, שאלתי את הרב, הרב אמר לי, תוריד מיד. הגעתי לנצרת עילית, התברר שכבר גר שם הגוי, והרב ראה את זה בני רוחו, שהיה דברים כבר קיימים. ומהר הורדתי את המזוזות. אז זכותו תגן עלינו ועל העיר נצרת עילית שבאנו, שנזכה ברכתו, שיתפלל עלינו ועל כל עם ישראל, אמן ואמן.
באמת הייתה לי את הזכות ללמוד בכולל של הרב בחסותו של שיבדל לחיים ארוכים הרב יוסף אליהו שליטה, מעל 10 שנים, כמעט 12 שנים. ואפשר לספר המון ולדבר על הרבה הרבה תחומים, אבל אני רוצה לציין שלוש נקודות מאוד מאוד מעניינות. הנקודה הראשונה, דווקא בשטח הלימודי, שהיינו זוכים לשמוע מהרב שיעור כל שבוע בכולל, חוץ מהשיעורים הפרטיים שזכינו, גם בשיעורים בנידה, בשימוש במראות בבית, וגם בירחונים של החיילים, עם השאלות והתשובות שהייתה לי את הזכות לשבת עם הרב ככה בשעות פרטיות. אבל לפעמים היינו אברכים צעירים ומנסים, כמו שאומרים בעברית, להתקיל את הרב בכל מיני נקודות, לא של השוטים המפורסמים, לא לדבר על ספרי בן איש חי, אבל גם לא על כתבי רב חידה, אלא כל מיני דברים צדדיים כאלה. ואני זוכר שפעם שאלנו את הרב שאלה, הוא נתן שיעור בהלכות ברכות, היה שם איזה אפשרות לסבך טיפה את הנושא, ראינו את זה פעם באחד הכתרים של הרב פרנק, ושאלנו את הרב את השאלה הזאת באמצע השיעור. הרב נגע את הנושא ושאלנו את השאלה, ואחד האברכים שהכיר את הנושא הסתכל כאילו אתה, זה לא פייר, אתה שואל את הרב שאלה כזאת מסובכת עכשיו באמצע השיעור שזה חורג, והרב הסתכל עליי ככה ואמר לי, הרב צבי ראית? וזה עוד רמז לי את כל התשובה על מה שהיה. היה לנו סבב של תורנות בין האברכים שהיו עושים שימוש אצל הרב כשהוא היה מקבל קהל, ואחד הסיפורים שיש לי את הפתק אצלי בבית, זה דבר מדהים, אבל אחד מיני רבות, אתה שיושב פה ושומע סיפורים, זה לא נגמר. אבל הגיעה אישה אחת, נכנסה אל הרב ואמרה לו שהבת שלה יש לה בעיות, אני לא זוכר בדיוק מה היה, כל מיני בעיות, והיא מרגישה שהשם שלה הוא לא טוב, היא רוצה לעשות שינוי השם. אז הרב לקח פתק, כתב משהו על הפתק, אני לא ראיתי, אני יושב עם הפנים לרב, עם הגב לאותה אישה, כתב משהו על הפתק, ואז הוא דפק עם העת על הפתק ככה, חשב חצי דקה, הוא הסתכל עליה, כתב עוד שם, והוא אמר לה, אוקיי, שתקרא לעצמה מרים, תעשה שינוי השם למרים. אז האישה הזו הסתכלה ואמרה לו, למה מרים? אמר לה מרים. ואז היא היססה עם לדבר, והיא פתאום אומרת לרב, הבת שלי רוצה לקרוא לעצמה דניאל, זה בסדר? אז הרב מרים את הפתק והוא מראה לה, אומר לה, הנה כתבתי דניאלה, זה לא מתאים. אמרתי לרב, ייתן לי את הפתק, לקחתי, יש לי את הפתק הזה שמור עד אצלי בכתב יד שלו, דניאלה הוא כתב, היא לא דיברה מילה, היא פשוט אומרת, הבת שלי רוצה שינוי השם, הוא כתב דניאלה, אחר כך הוא ראה שזה לא מתאים, אמר מרים, והוא רוצה לקרוא לשם של הדניאל. זה היה פלא פלאות, אני ירדתי למטה לאברכים עם הפתק כדי לספר להם שלא חשבים שאני מוסיף משהו. ככה היה מעשי. אני זוכר שפעם נסעתי באוטובוס, יצאתי מהכולל וישב לידי אברך אחד מבוקר, התחלנו לדבר, איפה אתה לומד? אמרתי שאני לומד בכולל של רב מרדכי אליהו. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. אמרתי לו מה? הוא אומר, את חטאי אני מזכיר. אברך מבוגר היה צריך להיות בגיל 40 ומשהו לחייו, אז. והוא אומר, מסגים שלנו, אני הייתי בן 25. והוא אומר לי שכשהרב התמנה, הוא לומד בבריסק, הוא לומד בישיבת בריסק. כשהרב התמנה לראשון לציון, הוא ועוד אברך אחד דיברו ביניהם, אמרו, טוב, עכשיו שמו רב ראשי חדש, בטח באורחיים, יורה דעה הוא שולט, בוא נלך נדבר איתו בקודשין, נראה מה הוא יודע. הם באו לכאן הבית, והוא אומר שהם הכינו את כל הקושיות הכי מסובכות, את כל הסוגיות הכי כבדות בקודשין שהם היו עוסקים מהם בישיבה, ובאו לרב וביקשו להיכנס, יש להם כמה שאלות ולימוד, ככה בתמימות כזאת. הוא אומר, יצאנו משם אחרי שעה וחצי המומים, הוא פשוט עשה לנו בית ספר, כל הסוגיות הכי כבדות, בזבחים, במנחות, שישבו בישיבה ותחלנו בראשי ישיבות, וכל המהלכים הכי מסובכים, הוא נתן אותה, אומר, כאילו עכשיו הוא סיים, את הסוגיות האלה. זה היה פלט לא, הוא אומר לי, תדע לך, אתם מכירים את הרב אולי בתחומי ההלכה, אבל אני אומר לך, בקודשים, אנחנו הלכנו לבחון אותו במרכאות, כן, הוא אומר לי, אני מתבייש שאני אומר, אבל הלכנו כביכול לבחון אותו, ויצאנו משם העמומים. ואני מזכיר את זה כי בתקופה שישבנו לעשות את השיעורים, את השאלות ותשובות של החיילים, אז הייתה שם שאלה ביחס לפערי זמנים, לאדם שטס בטיסות, לגבי נידש, ועניקים, עוד כמה נפקמינות להלכה, שאחד החיילים שאל, ואז שאלתי את הרב את השאלה הזאת, והוא מיד אומר, יש פירוש המשניות של הרמב״ם במנחות, הוציא את פירוש המשניות שם, וזה היה פלא פלאות לראות איך כל שאלה ממש עד הסוף. ומעבר לזה, וזה שוב אחד הנקודות של ההיקף האדיר, שההתמצאות האדירה שהייתה לו בסגנונות כתיבה, הייתי מקריא לו לשון מסוימת, אומר לי, זה רב מרבני מרוקו, זה רב מפה, זה רב משם, לפי הסגנון, לפי הכתיבה, לפי מילה אחת, הוא ידע לא רק בדברים הקלאסיים, אלא גם בחורים הנידחים, להבחין כל נקודה ונקודה ממה שהיה בה. אז לנו באמת הייתה זכות קטנה להתבשם מהתורה העצומה שלו, אבל היום שיושבים ושומעים את כל הדברים האלה ואת כל הגדלות העצומה הזאת שלא נתפסת, מודים מצד אחד על הזמן שהיה ובוכים על השעות שאולי פספסנו, אבל ודאי מתפללים שהרב יעמוד בשמיים ויתפלל על כולנו שנמשיך לאמץ משהו מדרכו הגדולה ולהמשיך הלאה בדרכו.
פעם הגעתי לפה עם שאלה בענייני בשר וחלב, שאלה אישית. נשפך לי חלב מכלי ראשון ומגש בשרי. ידעתי שהרב מחמיר בזה בהכשרה של המגשים האלה. אז ידעתי, התחלתי לשאול את הרב את השאלה, והרב מתחיל לשאול אותי מה היה בקיוקי חייו, בניומו, לא בניומו. ראיתי שזה נמשך קצת, אז התחלתי לתת לרב רעיונות למה להטיל את זה. וכנראה הרב הרגיש את זה קשה לי, המגש הזה. אז הוא ככה דיבר, אחרי כמה דקות אמר לי, שלא, אסור להשתמש בזה, אבל כשאתה עושה כבד בתנור, תשתמש בזה, תניח את זה מתחת לרשת, זה אדם מזה. זה היה ביום ראשון, אמרתי לו, הרב, שדה, דיברתי עם חבר, אם מותר לעשות כבד בתנור. אם מותר לצלות כבד בתנור, הוא צחק. אז אחר כך, 2-3 דקות, יצאנו, לפני שיצאנו, הרבנית הגיע, נתנה לי איזה סכום כסף שמספיק לכמה מגשים. יצאנו, ובדרך כלל, הרבה פעמים כשהייתי יוצא, אולי תמיד, הייתי חושב על דברים שהרב אמר תוך כדי, בכל מיני שיחה של הרב ככה, דברים שלכאורה נראים חולים. ופתאום אשתי גם הייתה, אשתי אומרת לי, תגיד, שמת לב שהיה פה משהו מוזר? אמרתי לה, כן, לא יודע, לקח קצת זמן. אומרת לי, הרגשתי שהרב מסתכל עלינו ובודק אם קשה לנו להפסיד את המגש הזה. ואמרתי, היא מבחינה ככה את התחושה. והוא הגיע למסקנה שהוא לא רוצה להטיל את זה אף על פי שבשבילנו זה היה עושה מרובה ונתן לנו ככה את הכסף. אבל מה שאחר כך במחשבה לאחור חשבתי, הוא יכל לשאול אותי, תגיד לי, זה הפסד מרובה בשבילך? מה שזה היה גורם, דבר ראשון זה הייתי מתבייש, כי אם בשבילי מגש, לא נעים להגיד שזה היה הפסד. וגם גנים עוד שלא הייתי אומר את המצב כמו שהוא. הרב ככה בעדינות בדק את הדבר הזה. זה דבר אחד, דבר קטן, אם אפשר. הגעתי לפה, הייתה לי, הייתה לי תקופה שישבתי בכלא. וביקשתי מהרב, ביקשתי להיכנס לשבת קצת אצל הרב, לדבר איתו אחרי התקופה הזאת. אז הוא שאל אותי כמה דברים, אומר לי, מה אתה מתכנן לעשות? אמרתי לו, רוצה קצת ללמוד. אמרתי לו, שחיטה, מילה. אמרתי לו, יאה, נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים לך נסבכה. ללמוד רציני. אז הוא אמר לי, טוב, איפה תלמד? אמרתי לו, בית כנסת, אצלנו. אמרתי לו, לא ילך לך דבר כזה, רק ישיבה. רק מסגרת, אני יכול בלי מסגרת. אז היא מסתכל עליי ככה, אחי העביר את זה. לא נתן לי הרגשה לשנייה אחת שזה חוצפה. אחר כך הבנתי את החוצפה, שאני בא להתייעץ ובמקום להקשיב. וזה מתחבר ללמוד דבר קטן, שאנשים אמרו, לא יכלו להגיד לרב לא. ואולי זה מראה, אולי זה טיפה חוצפה מצידי, אבל אני חושב שהרבה אנשים כן היו יכולים להגיד לרב לא. וזה לא בגלל שהם לא יריחו חסף, אלא בגלל שהרב נתן להם את המקום להגיד לו לא. הרבה פעמים כשאני דיברתי איתו, הרגשתי שהוא נותן לי אפשרות גם להגיד את דעתי. להגיד, הוא לא כפה על היער כגיגים, בסגנון של קבלו דעתי. נתן לי אפשרות, ועמיכאי הזכיר את זה קצת, איך שהרב היה מעיר, בבוקר, רוצה לקום לתפילה, לא קום לתפילה, רוצה לקום. אז...
רבותיי, אנחנו נעשה סבב של ניחומים, בבקשה. הרב היה איש אשר רוח בו. מעבר לעובדה שהרב היה הרב, רבנות היא לשון עדנות, שררה, והיה תמיד חכם. כלומר, מסכת שבת אומרת, תמיד חכם זה זה ששואלים אותו הלכה בכל מקום, ויודע להשיב. הרב היה איש רוח, איש אשר רוח בו. הוא נקרא עוד שבועיים, כשמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא, למנות במקומו מחליף, מבקש מהקדוש ברוך הוא איש אשר רוח בו. אומרים חז"ל, איש יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זו הסיבה שאנחנו רואים פה כל כך הרבה אנשים מדעות שונות, השקפות שונות, אבל כולם היו מחוברים לרב, כי הרב היה איש אשר רוח בו, ידע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. וגם בשיחות האישיות שהיה לי עם הרב הרגשתי את הדבר הזה, כמה אנחנו מתקשרים לכאורה בלי שום בעיה בכל נושא ועניין. לפני 11 שנה אבי שיחיה היה בסיכוכו, היה בן 64, שיבדל לחיים ארוכים, והוא קיבל דלקת קרום המוח, דלקת חיידקית מאוד קשה. הוא היה שבועיים ללא הכרה, ואנחנו פנינו כמה פעמים אל הרב שהתפלל, וגם לתלמידי חכמים אחרים שהיו בקשר עם הרב. אני זוכר שבוקר אחד התקשרו אליי, ואחד מהמקובלים אמר שהשם של אבא נשמט מהרשימה אתמול, ולכן אבא עוד לא התעורר. אבל הלילה בתיקון חצות הרב בטח מזכיר לו עוד פעם, ואנחנו יודעים שאחרי התפילה של הרב למחרת אבא התעורר. באמת כך היה. אבא הזכירו לרב בתיקון חצות. במוחרת בבוקר, זה היה אחרי 14 ימים.
תחליפו לדורון מיקרופון. תגופו שיהיה. עוד איזה זמן שני. שמואל.
זה היה אחרי 14 ימים שהיה בעיה מחוסר הכרה. אני הגעתי לבית החולים ופתאום ראיתי שהוא פוקח את העיניים. התחלתי לדבר איתו, לא ידעתי בדיוק איכן הוא נמצא. אמרתי לו את השם של הרב אליהו ועיניו אורו, למרות שהוא לא היה עדיין בהכרה מלאה. אחר כך התקשרתי, דיברתי עם הרב. הרב אמר לי, כמו שהוא התעורר, כך הוא יחזור להיות בריא לגמרי. הרופאים לא ידעו אפילו שהוא היה שבועיים מחוסר הכרה. וכך באמת הדברים היו. הוא אמר, תגיד לאבא שימשיך להרביץ תורה, ללמד תורה ולחנך, כי עדיין יש לו עוד שעים כאן בעולם הזה. ככה הרב אמר לי, והדברים ממש התקיימו מילה במילה. ברוך השם, אבא עוד היום מלמד ועושה דברים רבים, שיבדל לחיים ארוכים.
אני זוכר אותו בצעירותו, שכן היו משכנים בקיר אחד, כשהוא היה צעיר מורי. אני לא יודע אם אתם יודעים, מדובר בחור, אז היה מספר חיורה לבר כוכבא, מספר 15. והוריי גרו שם, ולכן אתם יודעים, בתוספת הכתוב, שיש את זה בפסח מצרים ובפסח דורות. פסח מצרים, הרדימו לו כך הוא שכנו הקרוב אליו, שכנו שבצידו. כשנאמר טוב שכן קרוב, מאח רחוק. טוב שכן קרוב, מאח רחוק, מה זה שייך לכאן? ראי תורה נהיים במקום אחד ואשר במקום אחר. שכנו שבצידו. מצרים היה עדיין צריך להרבות את האחווה. ולכן הייתה הלכה מיוחדת בפסח מצרים. לכן הייתה הלכה מיוחדת בפסח מצרים, לקיים מה שנאמר טוב שכן קרוב לאח רחוק. ואני זוכר אותו, הייתי צעיר, בדרך חיים צעיר ממנו, ואני זוכר, היינו שכנים, וגם לאורך השנים הייתה שתה ידידות בינינו. אני רוצה לומר מילה אחת בקצרה. משה רבינו לא יכול היה לבקש בשר מהקדוש ברוך הוא בשביל כלל ישראל. אומר אני עושים לך במשך חוכמה, כשמשה רבינו היה לגמרי מופקע מחומריות, כבר ידוע שהוא היה ממש כמו מלאך, ולכן לא היה שייך שבזכותו יקבלו בשר. ונשאלת השאלה, אבל בפסוק כתוב דבר אחר. פסוק כתוב, אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא. נאמר כאן שאם הריתי או אם ילידתי הוא, למרות שהוא מופגע מחומריות, גם את הדברים האלה הוא יכול. איך זה? ביסוד הוא, מי שחש באחריות, יש לו כוח בסייעתא דשמיא. זהו היסוד. ואם זה הריתי, ואם זה ילידתי הוא, הוא יכול. המראה אומרת שלעולם יאכל אדם פחות ממה שיש לו, להתלבש כמי שיש לו, ואת אשתו ובניו לכבד יותר ממה שיש לו. ואמר שש, ילווה. אז מה שילווה? לא כתוב רשע ולא ישלם, לווה רשע. אם הוא כבר אינו משוכנע במי ישלם, הוא בשעת הרבעה הוא רשע. אז איך אפשר לחייב אותו ולומר לו שילווה? אם אתה אבא, אם אתה חש הריתי ילדתי, הכל המשמעות של האחריות, אין דבר שנבצר מפה. אני חושב עד כמה שהכרתי אותו, הייתה לו הרגשה כלפי כלל ישראל של אחריות מיוחדת, של הריתי, של ידידי. עם הענווה המיוחדת, אבל אין שום סתירה בין ענווה לאחריות. לכן, נטל על עצמו אחריות, הייתה לו סייעתא דשמיא. ברוך הוא יעזור. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אל הפנים, כדאי לכם לשמוע את הדבר, ושהדבר הזה מחייב מאוד. הגמרא אומרת, כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה. שואלת הגמרא, אבל כתוב בפירוש שחטאו. עונה הגמרא, הם לא עשו מה ששמואל עשה. שמואל חזר בעיירות ממקום למקום ללמד תורה, והם ישבו במקומם. כותב המאירי, מכאן, מי שנודעו אבותיו במעלות כאלה שלא נתבעים עליהן אצל בניו ובתיו אחריו, זה הופך להיות מידה בינונית שנתבעים עליהן. אז אפשר לתבוע, זה כל כך הרבה עבודה, אם נאב הוא עבד, הוא יגיע לכך. מתהלך בתומות צדיק אשרי בניו אחריו. אז הבנים מסובלים ויש להם כוח, אם הם כמובן יאמנו, עד כדי כך שהם נתבעים לדברים האלה. כמובן של הגדלות בתורה שלו, אבל לכל המעשים, לכל האחריות, לכל מה, אם דעת תורה כמובן, ועכשיו לא נמצא במקומים, אבל לעשות את הכל עם דעת תורה אמיתית, תראה, סייעתא דשמיא, בעזרת השם, ובוודאי אנחנו הרי כולנו כבר קרובים, כלל ישראל קרוב לגאולה השלמה, נזכה בעזרת השם, בניית בית המקדש, לתחיית המתים, במהרה בימינו אמן. שכחתי להזכיר, שכחתי להזכיר שאני זוכר את אמא עליה, שתהיה בריאה או שלמה 120, ושהיא הייתה גם כן אבריחית צעירה, וכבר אז ראינו שהקודם ברוך הוא מזווה את זיווגים.
יש סיפור שאני מספר על הרב, על המפגש מהמפגשים הראשונים שהיו לי איתו, שאני מספר לו בתי הספר. יום אחרי הלוויה יצא להיות בתי הספר ובעיר הייתה רוב היהודי, וסיפרתי לתלמידים את הסיפור. אחד המפגשים הראשונים של הרב שמואל בקוויטו, הפגישו אותו עם הרב, ביקש הרב לדעת מה אני עושה. הייתי אז כבר חבר מועצה, וסיפרתי לו שהקמתי לפני היום זה 12 שנה את עמותה צלומית, שזה ארגון של מטרות רווח שמטרתו לקדם את תחום החינוך. זה האתר החינוכי, חומר חינוכי הכי גדול בארץ בעברית. דבר כזה שמאוד חשוב לי שהתלמידים ימצו את הפוטנציאל של עצמם. לכן סיפרתי לו שהקמתי עמותה שמטרתה לפתח את כלכלת העיר, עכשיו בפרסמת בירושלים, וגם עמותה נוספת שמטרתה בעצם להשאיר את הצעירים בירושלים, ולגמור מה צריך לעשות בשביל להשאיר את הצעירים. וכל הארגונים האלה מטרתם בעצם לעזור לקדם את ירושלים. כל אחד בצורה שלו. עצר אותי הרב חייר בחדר פה, בחדר הפנימי, פתח את הממה, וביקש ממני לקרוא את שמונה המעלות של הנתינה. אני קורא, ותמיד חשבתי שהמעלה הגבוהה ביותר של הנתינה זה נתן בספר. לא. הסביר לי הרב הראה לי ברמה שהמעלה הגבוהה ביותר של הנתינה זה להוציא את הבן אדם מהצורך שיזדקק לנתינה בעתיד, הלוואה באמצעות דברים אחרים. אחרי שקראתי את זה, הבנתי שכבוד הרב קלט מה אני עושה. אני אפילו לא הבנתי מה אני עושה, והוא הציג לי בעצם תפיסת עולם שאומרת שאם רוצים לעזור לירושלים צריך להעמיד אותה על הרגליים, לאו דווקא באמצעות צדקה במתן בספר, אלא להוציא את ירושלים מהצורך שתקבל צדקה. והיה לי אחרי שקראתי את הרב, היה לי דיון עם הרב על הפילוסופיה של איך צריך לקדם את ירושלים. אמרתי לו, כבוד הרב, זה הצורה שאני היום מבין טוב יותר אחרי שאני יוצא ממך איך לקדם את ירושלים. בוא נחפש איך להעמיד אותה על הרגליים. אותה פגישה הבנתי, אמרתי אחרי זה לרב שמואל בטוויטר, מדובר על בן אדם שרואה משחק שחמט בתשעה מהלכים, אנחנו משחקים שניים, שלושה מהלכים בשחמט. בן אדם שמבין כל כך לעומק, מהמעט שאני הסברתי לו מה אני עושה, הוא הסביר לי מה אני עושה יותר טוב מה שאני חשבתי שאני עושה. ואז אמרתי שמדובר בבן אדם מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. וקשה אפילו להסביר, כשאני מסביר לתלמידים, והצעתו בעצם של הרב, הרב, הנה, ככה, ככה אנחנו צריכים לפעול בנתינה, והרי לא מדובר במה אתה עושה, אלא איך אתה עושה. זה לא משנה בדיוק אם אתה עושה עמותה כזו או עמותה אחרת, אלא הפילוסופיה של לעזור לירושלים ולעזור לבן אדם לעמוד על רגליו ושלא יזדקק בעתיד עוד לתמונה, זה היה מרתק לי, ואני יצאתי מחוזק מאוד מהשיחה עם הרב. הימים, כמובן, במהלך השנים יצא לי המון שעות איתו בצורה שכזאת, לשבת ולהתעמק על סוגיה. אני זוכר שהוא שלח אותי לכמה שליחויות, שליחות אחת שלו לא פורסם יותר מדי, זה השליחות שבו הרב שמואל ואני יצאנו לנהל מסע ומתן עם שרון, ראש הממשלה, ממש ערב ההתנתקות, על לנסות לגן איזשהו הסבר בתמיכת הרבנים, נכון? בן, אני חייב לומר ששלומי גם היה קצת מעורב בעסקה להתחפש עם ארבע שנה, משהו שאומנם לא צלח, אבל היה ניסיון מאוד מאוד חשוב לתווך בין ראש הממשלה בעצם לעולם הציונות הדתית לאומית. היום הוא הוציא משהו שליחויות שהרב שמואל היה, לא מפרט כרגע, הרב שמואל זה בדיוק על מה אני מדבר. ועוד מספר פעילויות, כולל רב ראשי לירושלים, שהרב ליווה את כל המהלכים של אותם, אני בעצם רציתי להניע, עדיין מאוד מאוד מעורב בנושא של רב לירושלים. אני חייב לומר שכל פעם כשהגעתי אליו, ישבנו, עומדים למעלה משעה, חודש לפני שנפל המשכבו, יצא לי לשבת עם הרבנית, עם הרב שלומן, עם הרב חדר, בטח שעה ארוכה, אני זוכר איזה קצת ישבנו ודיברנו על עניינים ברומו של עולם. אני חושב, קצת לפני שהוא מאחר, ואם מותר לי ככה בנימה אישית, דיברנו הרבה, זה היה לפני קרוב היום שלנו. ודיברנו, שיתפתי אותו מה אני מעוניין לעשות אחרי. ובאיזשהו קטע הרב אומר לי, אני מקווה שלא תתקרב. זוכר איזה הרב. אבל אני לא הבנתי, אני שאלתי, מה, כבוד הרב, למה אתה מתכוון? אבל אני יצאתי, האמירה הזאת, נכנס ישר ללב. ישר ללב. הוא אומר לי שלא נתקלקל. רגע, ואחרי זה הוא אומר הכי את הדיבור. כאילו השאיר אותי עם אתגר שאני לא יכול לשתף אף אחד. ככה היה כל הרב, היה זורק איזושהי אמירה, וברור לי שהוא חושב מאוד מאוד עמוק, ומשאיר אותי כולי מחויב כזה לשיחה שהייתה לנו. וזה מלווה אותי אחרי איזה שבועות וחודשים, כאילו יושב לי כאיזושהי אמירה, כאילו איזשהו צפון כזה שלפיו צריך לפעול. והנועה, בדרך שהוא עשה את זה, כמין אבא, סבא כזה, שאיך אפשר שלא לאהוב ולהבין את הדרכה שהוא נותן, אבל בצורה שהוא עשה את זה, אני לא מכיר בן אדם בעולם שהוא עושה את זה, שקולים, חוץ מאבי, בדרך חיים ארוכים, עברי. אין לי עוד דמות כזאת אני יכול לומר שהדריכה אותי, הנחתה אותי בצורה כל כך ארוכה. יש לנו הרבה סיפורים, אני רוצה לא נעים לשאול הרבה אנשים כאן, סיפורים שמתווים תפיסת עולם, מתווים דרך של הצורה שבה הוא זורק את האמירה ועובר הלאה, ואני נשאר עם הסוגיה הכבדה שאני צריך להתמודד איתה. זה יוצא דופן. אמרתי, אני חושב לך שאחד מכם, אני לא זוכר בהלוויה, שהפעם היחידה שאני זוכר כזאת סביטה בלב היה בהלוויה של סבא שלי זיכרונו לברכה. וכן, שהוא יצא צחר, אבא שלי קוראים זלמן, סבא של אבא שלי קוראים גר הזיתים, שני זלמן קוראים סבא טבע. הפעם שנייה, זה קרה לי פעם שנייה בחיים.
סיפר על רבי יוסף קארו, בסיפור על רבי יוסף קארו, שפעם אחת היה בבית המדרש ועסקו בסוגיה קשה, ואחרי יום של עמל קשה הוא בכל הישיבה הצליחו לפתור את העניין ולהגיע לתשובה הנכונה. מספרים שלמחרת הגיע לבית המדרש תמיד שלא היה מקורא ולא חבל שלא הייתה אתמול שאלה קשה והגענו לחיקי לאמת ואלה, מה הייתה השאלה? אמרו לו, קשה לי רגע ומיד אמר את התשובה ולא ספקה, הוא היה ככה מסער מה זאת אומרת? אנחנו כל הישיבה היום שלנו תורכים והוא ככה יורא את זה בשנייה יצא לבית המדרש נסער כולו, הלך ללמוד, פגש את האבי הקדוש, והאבי הזה אומר לו, מה אתה נסער? אבל יש התשובה בעולם, אז כל אחד יכול לראות את הכל. אחרי שהעין שזה פתר את המשוואה, כל אחד יכול להגיד. זה כמו גם נראה לחנים, יש דבר שמעט בעולם קיים. הרב הביא לעולם את מי שאמר לזה כל, הרב היה גורם בהרבה דברים, הוא היה יותר גורם במתקנות. גורם באהבה, גורם בהערת פנים, גורם ביחס, גורם בהקשבה, גורם בהבנה. מאוד 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 הרבה דברים אחרים. ואחרי שהרב הביא את זה לעולם, הדבר הזה, אז רק צריך לתפוס. אני אומר את זה גם לך וגם לרב יהושע. אתם לומדים. אתה מולד את צעירת המינים ואתה מולד את גדולת המינים. איך אנחנו לוקחים את מה שהרב הביא? מה שהרב הביא לעולם, את החידושים שהרב הביא לעולם.
מיד אחר בחירתו כרב ראשי, ניסיתי ללמוד אותו קצת, אין איתו גם סתם חדשי מועט. והוא הדליק למסורת לקבל את תלמידי בית הספר, כיתה א', במסיבת סידור, מסיבת חומש, בעיקר בתי ספר חילוניים שהיו מגיעים בירושלים, עושים יום ירושלים, יום מתחילים בבוקר בהיכל שלמה, בית הגדול, והרב היה נותן להם את החומה של הסידור, וזה היה מחזה מאוד מאוד מרשים, הם והוריהם שנמצאים שם. אחת הפעמים, כשהוא היה צריך להגיע, כשהיה הקצין שהגיע, קיבלנו טלפון דחוף מסגן ראש הממשלה, שהוא רוצה להיכנס לדיון אצל הרב לפני שעות הממשלה ביום ראשון בשליחות של ראש הממשלה. וכשהגענו לשם, התחלנו לרדת בגמות תלמידים, הגיע סגן ראש הממשלה. ואז הוא אמר לנו, הרב, הוא ראה את ראש הממשלה, אמר לו, בוא איתי ביחד. אמר לו, זה דחוף, אמר לו, לא. תלמידים חכים לי למטה, בוא תרד איתי למטה, ביחד גם אני אברך אותם וגם אתה תברך אותם, יזכו פעמיים. ואז הוא לקח אותו איתו למטה, הם ירדו למטה, ברכו לתלמידים, ברגיעה, בשקט, בלי לחץ, כל תלמיד קיבל את הסידור, לא נכנס לשום עניין של מהירות. בדרך חזרה למעלה, שמונים חזרה למעלה, שאלתי אותו, בפני שהסגרת אותך לשמוע את השאלה, למה לא חיכית שתי דקות לדבר איתו, ואז היינו, הוא אמר, תלמידים, כשמדבר איתם, נכנס להם באוזן אחת, נשאר אצלהם. אנשים אחרים, עדיף שישבו עם התלמידים.
מה נאמר, מה נדבר? נספר מעשה אחד. גם הרבה לשאול את הרב, ואולי השאלה הכי חשובה ששאלתי, הייתי מאורס, בגיל 17 וחצי. אבא של אשתי, שפרופסור במשרד העבודה הבינלאומי, ראה איזה שוופר אחד, ב-17 וחצי, בבגרות, בכלום, עדיין אין לי. זה אי אפשר. הבת שלו הייתה מוצלחת, מוכשרת, לא תחילה ללמוד. לפחות תחכו לסוף השנה הראשונה של הלימודים. והפירוש הזה להיות מאורסים שנה וחצי. זה לעבר דעתנו בכלל. וכיוון שכתוב בשולחן ערוך שבמילים כאלה לא צריך לכבד את ההורים, אז כבר היה מוכרע אצלנו, כבר דובר, שאנחנו נשלח הזמנה להורים, ומוזמנים לחתונה, ירצו יבואו, לא ירצו יבואו. יש שולחן ערוך פה עליו. ואמרתי לאשתי, אבל לפני כן יש את הרב, מה לעשות? ובאנו יחד אל הרב, ושמע את הסיפור, אני צריך חי, שהיא ככה אור פניים, הוא אומר, אתם צודקים, אתם צודקים. פניים חזר בתוקף. אז הוא אומר, אבל לא נראה לי מה הרבה. אמרתי לו, הרב זה תרתי בסתרי. אז הוא אומר, מה עושה יהודי שיש לו צורות? נתפלל. תתפללו. התפללנו אחרי יומיים מהרס. אבל מה שלמדתי מהעניין הזה, הרב רצה להגיד לנו, אנחנו באנו עם העצה לשלוח הזמנה. הרב רצה להגיד שזה לא יצא טוב. אבל זה היה המכה. אז הוא הקדים תרופה למכה. קודם הוא אמר לנו שאתם צריכים. וגם הוא אמר את האמת של התורה. שמצד הנושא שלפנינו, ודאי, לא שייך להאריך בזמן כזה להמתין. אחר כך מצד השלום שהוא גדול על פי תורתנו הקדושה, אז הוא יעד שלא לא לשבור את הכלים בדרך. נראה לי ש... לפחות בשבילי זה עומד כעמוד אש, הכרעות רבות רבות בחיים. מצב ראשון לדעת את האמת של התורה, ואחר כך לדעת איך דרכי הדת חינם, איך נתבטא השלום, איך באופן שהוא לא שובר את המציאות, גאון במתיקות, איך עושים את זה בגאונות של מתיקות. אחר כך היה לדעת שהריבונו של עולם יוביל אותנו מתוך כך אל המקום הנכון. אולי סיפור פה סיפור הלמידים, אני סיפור את סיפור אחד פה. אני ראיתי את זה. באנו לרב לשאול את הרבים. ערב סוכות. עמדנו בתור, עמד אברך אחד, ידענו שקנה מלאב, רוצה לשאול, והיה שם איתו הילד שלו, שקיבל ממנו מלאב פסול אחר כך, בן שלוש. והילד כל הזמן משך לו לכנסה, הוא אומר, אבא, אני גם רוצה לשאול את הרב, אני גם רוצה לשאול את הרב. כשמה הוא ישאל את הרב, זה לבד פסול. ואבא הוא מנסה להשתיק אותו, לא נעים. הרב ראה את זה, אז הוא קורא לילד, הוא אומר, בוא אליי. הוא תמיד לי לבד. זה לולב. הוא חזר לו את הלולב.
אני רוצה לספר לך סיפור, לילד. כשאנחנו הגענו לקריית משה, אחי שלומי ואני היינו מ-10 אנשים, והיה לנו לומדים, בכל בית כנסת פה היו 4 לומדים. אחד של הרב, אחד של שליח הציבור, אחד לאחים ואחד לי. ואתם יודעים מאלה, אנחנו... הרב קמייטה, רוצה יהודאיו, זה היה החתן של הרב סאלי. באמת, אז לובים יהיו מודק הדסים, סדר, יכול להיות מסקורת של חודש. קנינו אותם הכי מודרים, הכי יפים. בזמן שבאנו לכנסת, אמרו לנו האנשים, יהודים הקשרים, בטח לא קשרים. מה זה קשרים? מודרים, מה זה? הרב בחר איתנו איזה יוגעת אתה אוהב, כמו ששמענו, איזה יפרוק אתה אוהב, כל אחד מה שאתה אוהב. ועברו שנים, ואני זוכר את זה, אז כמה שנים אחר כך, אני ראיתי את זה בעיניי, כל בקסט היה מלא מלווים. ואמרתי לי, איך זורעים בדמעה, מקוצם בלבן. והיה מדהים לראות את זה. נכנסת מלא מלווים. מה אנשים אומרים? הילדים האלה, הם לולב בלי לא יהיה לולב,
אני חייב לסביר, אני חייב לולה, אבל אני לא כזה, הר גדול. אני שמעתי את השורה, אמרתי, כמה בחודש היום תפקי, תפקי לפי הזוהר, זה השפינה. מיד נזכרתי במראה בשפה עברית בערות בית, שם את הרב אומרת, שמשה רבנו נפטר במחלתו של ראובן. ונקבר בחלתו של גד. מי העביר אותו מכאן לכאן, ולא יודע שקורא אותו, ואת דברם, אלפי השכינה, נטרה אותו, והביא אותו לקבורה. למה הוא אומר גם דבר שמאוד אהבת אותו, כל פעם הוא השתפט את העבודה, להתפלל כאילו לבניו. והגמרא אומרת על משה רבנו צדקת השם עשה בגדם ישראל, צדקת השם עשה כל הסרטון שלנו עשה להיות חסד, כל גופו אומרת חסד לנו, והם מקבל לעשה לתור בעיות כולו בלות חסד. ואותנו כתוב על כך, ואותנו כתוב בעיה רבי יוחנן. האם צדקה יותר חשובה מגרות חדים, ומגרות חדים יותר גדולה מצדקה. והגמרא מבארת שגרות חדים יותר גדולה. זה חסד השם העולם הגדולם, שזאתו בבני בנים. חסד השם העולם הגדולם, שזאתו רק בבני בנים. אבל בקרה שמירות חסד יותר גדולה. והקשיתי רבי יוחנן הרורה, איך הוא ידע הביתה בסוכה מיוטט, שם כתוב שגמונה גדולה חמוד חמודים יותר מצדקה בשלושה דברים. צדקה זה ברמון, וגמונות חלקים גם בגופו. צדקה על העלירים, גמונות חלקים גם לאשרים וגם לעלירים. גמונות חסדים גם לחיים וגם לעתים, צדקה עד החיים. איך הוא ידע רבי יוחנן הייתה מפורשת שגמונות חסדים יותר גדולה, מה הוא צריך להביא את הסוף? ביארנו את זה על פי דברי הרמב״ם בעצמו ויותר מדי כנסות עבלות. שם אומר הרמב״ם שיותר לרחם אווירים מצווה להפוח להחלטה נקלה, זה מהמצווה של הרתה לך תרוחה. השאין כן בצדקה, יש לו תקפות לדרך ולא תאמץ את הדרך, נתן את זה נתן את זה, יש הרבה עשים ועדבים. לכן רבי יוחנן הסתפק, כיוון שבאמת חסדים זה רק מהאותה להלכה, כלומר, עשה אחד בצדקה, יש כמה עשים וכמה לא נבים, לכן הסתפק רבי יוחנן. ולכן הביא את הפסוק מהחסד השם בעולם הגדולם, וכן זה ראוי. כתוב שם אצל משה רבנו, באותה דבר שהזכרתי קודם, כתוב אם מי הקוראים ואם יתן פה על עוול. ככה אנחנו אומרים על הגאון הגדול שלמדתי מתורתו, כל ערב שבת הייתי בא 40 דקות לפני המילה כדי לעיין בעלון הזה, ועיינתי בו, זה עזר גם בספר, הבאתי אותו כמה פעמים בסדר אחד שבת, הוא יכול למצוא הסכמה.
מי יתעצם ממנו הרעים, מי יתעצם מפה על העוול. צריך ללמוד ממנו, לקרב את החוקים, כדי שכל ישראל יזכו בגלל שלמה דבר בעלי העוול.
אמן!